מסכת סנהדרין, ואנחנו בדף צדיק עמוד א', עדיין במשנה. מי מתנדב לקרוא? אף אחד? טוב, עכשיו שיש לי ספר, תודה, אני יכול להתנדב בעצמי להיות הקורא. כן, אנחנו במשנה עדיין. כן, דיברנו על אלה שאין להם חלק לעולם הבא, דף צדיק עמוד א'. בסוף יש לנו שלושה מלכים וארבעה הדיוטות, אין להם חלק לעולם הבא. זה, עצם האמירה הזאת היא קצת משונה. סך הכל מדובר על שבעה אנשים. לפני כן אמרת, אלו שאין להם חלק לעולם הבא, האומר ככה, והעושה ככה, והעושה ככה. זה כנראה כתות שלמות של אנשים, הרבה מאוד אנשים. מה, יש הרבה אנשים שאומרים את חיית המתים, והרבה אנשים שהם אפיקורסים, וכו'. כלומר, למה פתאום זה יצטמצם לשבעה אנשים? אלא מה תאמר? שזה דוגמה. אבל אם זה דוגמה, לא היה צריך להביא אותם. כלומר, כל מי שכלול, כלול. אלא אולי זה בא לומר שלמרות שאמרנו שהאומר ככה והסובר כך אין לו חלק לעולם הבא, הלכה למעשה זה מצטמצם לשבעה אנשים בלבד. משום שזה שלמשל אדם הוא אפיקורוס, זה אמנם חמור, אבל יש דרגות בחומרה של האפיקורסות. מתי זה חמור מאוד? כאשר האדם נמצא בעמדת השפעה. כאשר אדם נמצא בעמדת השפעה, הוא מזיק לא רק לעצמו, אלא הוא מזיק לעולם כולו. ואז כל המחתי את הרבים, הם מסיקים בידו לעשות תשובה, וכדומה מהדברים האלה, אז המלאכים ואותם האדיוטות, שהיו לא סתם אדיוטות, אלא אדיוטות בעלי עמדת השפעה, באמת להם אין חלק לעולם הבא, כל השאר יש להם. כי תמיד אפשר למצוא נסיבות מקילות, או לומר שהנזק לא היה כל כך גדול, במיוחד שהדברים משתלבים יפה עם דעתו של הרב קוק, שדעה רעה, אף על פי שרעתה רבה, אינה מחריטה את האדם מן הנצח כל זמן שהיא לא באה לידי ביטוי מעשי. וייתכן שרוב האומרים את דברי האפיקורסות, הדבר הזה לא מביא אותם לידי שינוי העולם, ואם זה משנים את העולם, אז יש להם נסיבות מקילות. ולכן בסופו של דבר נשארו לנו שבעה אנשים. שלושה מלאכים, וארבעה אדיוטות. אתה מובן? מי הם השלושה מלאכים וארבעה אדיוטות? שלושה מלאכים מירובעם, אחאב ומנשה. ירובעם מלך ישראל, אחאב מלך ישראל, מנשה מלך יהודה. בוקר טוב לרב. הוא גם יום המודעות לחניות נכים. האם יש לזה קשר לנכות של נוח כתוצאה ממכת האריה בתיבה? בברכה. נסתרות דרכי השם, מניין לי לדעת דברים עמוקים כאלה, וכי סתרי ההשגחה פתוחים לפניי? לך תדע. טוב, ובכן, אם כן, דיברנו על שני מלאכים מממלכת ישראל, וגם מנשה שהוא מלך יהודה. הגמרא גם אומרת שרצו להכניס עוד אחד, ואז היו ארבעה מלאכים וארבעה אדיוטות, אבל ההשגחה התערבה כדי שלא יכניסו את הרביעי. טוב. מנשה זה מחלוקת. ייתכן, כלומר, זה אני אוכל לדעת אם אני אמשיך לקרוא את המשנה. אם אני לא אמשיך לקרוא את המשנה, אני לא אוכל לדעת. רבי יהודה אומר, מנשה יש לו חלק העולם הבא. אז כנראה שצדקת, זו מחלוקת. איך ידעת את זה ברוח הקודש? לא, לא. את המשנה עד הסוף? לא קראנו את המשנה עד הסוף. רבי יהודה אומר, מנשה יש לו חלק לעולם הבא, שנאמר, ויתפלל אליו, וישמע תחינתו, וישיבהו ירושלים למלכותו. אמרו לו, למלכותו ישיבו, ולא לחיי העולם הבא ישיבו. אז לגבי מנשה יש מחלוקת. ארבע אדיוטות, בלעם ודואג, ואחיתופל וגחזי. אז האידיוטות האלה הם לא סתם אידיוטות. בלעם הוא נביא, נביא בעל השפעה עצומה. דואג ואחיתופל הם לא סתם אנשים, הם ראשי סנהדרין בימי דוד המלך. הדיוט הכוונה שהוא לא מלך. איפה כתוב כאן אדומי? כאן לא כתוב אדומי, אז מה אתה רוצה? בלעם אנחנו יודעים שהוא לא מישראל. איפה אתה יודע? קראת את זה בתורה שבכתב, נכון. נו, ואז מה השאלה עכשיו?
כל ישראל יש להם חלק
ארבעה אלה לא שייכים לעם ישראל, מי אמר לך? אני לא מבין למה אתה אומר את זה. אתה אומר שדואג האדומי הוא לא יהודי?
אם הוא אדומי הוא לא יהודי.
לא, ממש לא. למשל רבי נתן הבבלי, אז הוא אומר לך שהוא לא יהודי כי הוא בבלי? כן? אני שואל אותך, רבי נתן הבבלי הוא לא יהודי? למה? יפה, אז אדומי הכוונה שהוא יהודי שגר באדום. דואג, לפי הגמרא, היה יהודי לכל דבר. בלעם, אני חושב שהוא היה גוי, לא? מה הוא עושה פה? למה שהוא לא יעשה פה? תסביר לי. לא, אני רוצה ש... כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. נו, אז מה זה אומר? אתה אומר שזה אומר שרק עם ישראל יש לו חלק לעולם הבא? איפה זה כתוב? אצלי זה לא כתוב. ההפך. כתוב, כל ישראל יש להם חלק העולם הבא, לא כתוב שמי שלא מישראל אין לו חלק העולם הבא. לא כתוב. להפך, עצם זה שהמשנה מונה את בלעם, שהוא גוי, בתור מי שאין לו חלק העולם הבא, זה אומר שבדרך כלל לגוי יש חלק העולם הבא. נכון? כן או לא? מה לא? זה מקובל עליך מה שאני אומר? בסדר, אוקיי. אז כלומר, המשנה מניחה שלגוי יש חלק לעולם הבא. כיוון שהיא מוציאה את בלעם מכלל זה, סימן שלגוי יכול להיות חלק לעולם הבא על כל פנים. כן? יש דיון על זה, מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר אומר שרק ליהודי יש חלק לעולם הבא, כלומר רק לישראל, ומי שלא מישראל אין לו חלק לעולם הבא. לעומת זה, רבי יהושע אומר, חסידי אומות העולם, יש להם חלק לעולם הבא. כן. אז המשנה הזאת היא כדעת רבי יהושע. כן? כיוון שהיא רואה לנכון להוציא את בלעם מן הכלל, סימן שמלכתחילה הוא צריך להיות בפנים. ודואג ואחיתופל, אמרנו, הם ראשי סנהדראות. וגחזי, אמנם לא ראש סנהדרין, אבל תלמידו ואמור להיות יורשו של אלישע הנביא. תלמידו של אליהו הנביא. כלומר, מדובר באדם בעל השפעה לא קטנה, ואנשים האלה, ברגע שהם בעמדות השפעה, דעותיהם הרעות מזיקות לרבים, ולכן אין להם חלק לעולם הבא. אבל סתם ככה, אדם פשוט שיש לו דעות אפיקורסיות, סביר מאוד שבכל זאת יהיה לו חלק לעולם הבא, משום שהנזק שהוא גורם לעצמו איננו עובר הרבה מעבר לאישיות שלו עצמו.
מובן?
היורש של אליהו הנביא היה אלישע הנביא. כן? מה? לא הבנתי את השאלה.
הוא היה אמור לראות את אלישע?
נכון. זה מה שאני אמרתי.
זה לא מסתדר.
למה זה לא מסתדר?
למה?
הוא משרת פשוט.
כל הדרך איפה שהתקלנו אותו עשה תקלות.
גחזי אדם פשוט? אם הוא אדם פשוט, אז למה אליש... הוא משרת, כמו שתגיד, יהושע בן נון, פשוט משרת של משה. אני אומר שזה שהוא משרת, זה לא אומר שהוא לא אדם גדול.
לא, בהחלט, אבל הכוונה יחסית, כאילו אתה רואה, הלך להחיות את הבן של השולמית, לקח את המקליס, שם על הפה של הכלב, והתלוצץ, ואמר...
אז זה אומר שהיה לו קלקול, היה לו קלקול, אבל הוא היה בעמדת השפעה, הרי עליו הנביא שמח. אתה אומר הוא לא כזה גדול. אם הוא לא כזה גדול, לא מביאים אותו פה. סך הכל הוא פה נמצא בחברה מאוד מכובדת, שלושה מלאכים, נביא ושני ראשי סנהדראות. אז סתם ככה איזה צוציק ככה שלא שווה כלום, זה שמו אותו במשנה.
בגלל המצאות שהוא עשה.
אבל לא רק זה, הוא בעמדת השפעה.
המעשים שהוא עשה, הם
אל תשכח גם שהגמרא משווה אותו בהמשך, פה זה לא כתוב, אבל היא משווה אותו לישו. וגם ישו, בכל זאת, תלמיד של רבי יהושע בן פרחיה, תלמיד של התנאים. כלומר, אי אפשר לזלזל. להגיד, הוא סתם לא יודע כלום. הוא יודע משהו. הוא בעל כישרון. עכשיו, זה שהוא לא מגדולי תלמידי חכמים, זה עוד סיפור, אבל בכל זאת. יש מה להתבונן בדמות הזאת. על כל פנים, ארבעת אלה, ארבעת האידיוטות האלה, אין להם חלק לעולם הבא. אני שואל שאלה פשוטה. האם מה שכתוב כאן במשנה זה נכון? כל הגויים אין להם חלק לעולם הבא?
כן, חוץ מחסידי אומות העולם.
אז חסידי אומות העולם יש להם. אז איך אתה יודע כמה חסידים יש? אז איך אתה יודע מה הפרופורציה בין חסידי אומות העולם למי שאינו חסידי אומות העולם? אתה לא יודע. מה?
העולם צריך
להכיר טובה לחדש בו,
או שמפחות לנהוג
לצורת יוספה. אני לא יודע, אבל אני רק שואל שאלה אחרת. האם מה שכתוב כאן במשנה, שלושה מלאכים וארבע אדיוטות אין להם חלק לעולם הבא, זה נכון או זה לא נכון? אני שואל, האם אותם שלושה מלאכים וארבע אדיוטות, זה נכון שאין להם חלק לעולם הבא? אז אתה אומר, כיוון שזה כתוב, סימן שזה נכון. נכון? כלומר, לפי העיקרון שלך, שדבר שכתוב, בטוח שהוא נכון. יש רק בעיה אחת. כן, נכון, אני מבין. אבל יש רק בעיה אחת. שהגמרא אומרת שזה לא נכון.
מה?
יש רק בעיה אחת, והיא שהגמרא אומרת שזה לא נכון. כן? בהמשך, הגמרא אומרת, דורשי רשומות אמרו, כולם יש להם חלק לעולם הבא. ואז מכניסים בדלת האחורית את ירובעם לעולם הבא, את מנשה, את אחאב, את דואג, את אחיתופל, את גחזי, כולם בסוף מגיעים לעולם הבא. חוץ מבלעם. כלומר, מתוך השבעה, שישה יש להם חלק לעולם הבא. למרות שכתוב מפורש שאין להם חלק לעולם הבא. זה מזכיר לכם מה שדייקנו בתחילת המשנה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כולל אלה שאין להם חלק לעולם הבא. אבל מה? אז למה במשנה כתוב הפוך? כי הגמרא אומרת, דורשי רשומות אמרו. מה זה דורשי רשומות? דורשי רשומות זה אלה שקוראים בין השורות. יש מי שרואה מה שכתוב, יש מי שרואה מה שכתוב בתוך מה שכתוב. ואז הגמרא מדייקת, שלמרות שכתוב במפורש שאין להם חלק לעולם הבא, בסוף גם להם יש חלק לעולם הבא.
גלגולים וחזור.
כן, כל מיני. בסוף יש להם. אז למה זה לא כתוב במשנה? כי המשנה היא חינוכית. חינוכית זה מזעזע לחשוב שאנשים רעים כאלה, הם מגיעים לחיי העולם הבא. לכן חייבת להיכתב האמת החינוכית. והיא ששלושת אלה וארבעת אלה אין להם חלק בעולם הבא. אחרי שזיעזענו היטב את הנפש, אנחנו נעשה ועדה מיוחדת של חריגים, ואנחנו נוציא אותם מן הגהינם ונכניס אותם לחיי העולם הבא. חוץ מאחד, בלעם.
הוא לא ישראל.
מה? כל ישראל. אז כי הוא באמת, אז באמת אין לו חלק בעולם הבא. למה? בגלל שכנראה אין לו שייכות באמת לחיי העולם הבא. אין לו שייכות. כן.
נכון.
לא, הבנתי את השאלה. כן. אני יכול גם לענות?
כן.
תודה. התשובה היא שהסיבה שאין להם חלק לעולם הבא זה בגלל שהם מלאכים. כלומר, מי שנמצא בעמדת השפעה של מלכות ומתנהג כך וכך, אינו חלק לעולם הבא.
אדם, שהיה אדם רגיל שעשו את מה שמעשו?
נכון. זאת אומרת, זה מה שהסברנו, שיש רבים שהם אפיקורסים, אבל הם לא בעמדת אחריות כזאת, בעמדת שליטה כזאת. עכשיו, מה עם בלעם עצמו? אז יש לו או אין לו? חלק לעולם הבא. מה אתם אומרים?
אין לו, היה לו השפעה גדולה.
אין לו. ומה, דורשי רשומות לא הצליחו להכניס אותו, נכון? אבל מסכת גיטין הצליחה להכניס אותו. מסכת גיטין הצליחה להכניס אותו. מה לימדה עליו זכות? איך הכניסה אותו? זה במסכת גיטין, בפרק הנזקין, באגדות של החורבן, מסופר על אונקלוס, שהיה מעלה נשמות באוב, נכון? והוא היה הוא העלה שלושה אנשים, את בלעם, את טיטוס ואת ישו. ככה כתוב בגמרא במסכת גיטין, שהוא העלה את בלעם, את טיטוס ואת ישו באוב, ושאל אותם שאלות. ושם הוא שאל את בלעם, מי חשוב בעולם? אמר לו, ישראל. מה הוא להידבק בהם? אמר לו, רעתם דרוש, טובתם אל תדרוש. העלה את טיטוס באוב, אמר לו, מי חשוב בעולם? אמר לו, ישראל. מה הוא להידבק בהם? אמר לו, אל תתעסק בהם. העלה את ישו באוב, שאל אותו, מי חשוב בעולם? אמר לו, ישראל. מה הוא להידבק בהם? אמר לו, כל הנוגע בהם כנוגע בבבת עינו. ולכן אומרת הגמרא, בואו ראה מה בין נביא של אומות העולם לפושע ישראל. שאפילו פושע ישראל, בכל זאת יש לו יותר זכויות מאשר לנביא ההוא. אבל בכל זאת זה אומר דבר מאוד מעניין, שהיה את מי להעלות באוב. זאת אומרת שאומקלוס העלה את בלעם באוב. אז אם כן, יש המשך לקיום שלו. כן, זאת אומרת שאף על פי שאמרנו שאין לו חלק לעולם הבא, בכל זאת יש מה לדבר איתו. זה מה שאנחנו אומרים, אין לו חלק לעולם הבא, הכוונה שאין לו קיום. בכל זאת אתה רואה שאומקלוס מצליח לתקשר איתו. אז אם כן, אף על פי שאין לו חלק לעולם הבא לפי מסכת סנהדרין, יש לו הישארות הנפש בצורה כלשהי לפי מסכת גיטין. נכון?
יש לו חלק לעולם הבא?
יותר מסובך, יותר מורכב. זה הכוונה. בסוף יש לנו כלל, חשם החשבות לבלתי נידח ממנו נידח, הכל מתעלה. בסדר? טוב. בואו, אחרי שגמרנו את המשנה, פעם הראשונה שגמרנו את המשנה ועשינו לסיכום בפעם הראשונה, אז אם כן, אנחנו יכולים עכשיו לגשת לדברי הגמרא. הגמרא שואלת שאלה יפה מאוד, וכל כך למה? זה שאלה נפלאה. וכל כך למה? מה זה וכל כך? על מה זה נאמר? זה נאמר על הרשימה הזאת שאין להם חלק לעולם הבא.
למה כזה קיצוני?
כן, למה כזה קיצוני? כלומר, האומר אין תחיית אמיתי מן התורה. עכשיו צריך להבין, איזה מין שאלה זאת? הגמרא הייתה יכולה לשאול, למה? למה היא שואלת, וכל כך למה?
להקצין.
מה? להקצין. זאת אומרת שבעיני הגמרא זה קיצוני מה שכתוב במשנה, ולכן לא היה ראוי להיכתב כלל. כן? השאלה וכל כך הזה. וכל כך הכוונה היא כזאת, הרי מה עשה אותו אדם? הוא אומר, אין תחיית המתים מן התורה. אז מה הוא עשה? הוא אמר. מה זה אומר? חושב. כן? אומר, אדם לא אומר דבר שהוא לא חושב. הוא חושב, אין תחיית המתים מן התורה. כלומר, הוא אומר שטות. הוא אומר, זה משהו מטומטם. וכי בגלל שהוא אומר שטות, אז בגלל זה אתה תיטול ממנו את העולם הבא שהקדוש ברוך הוא ברא בשבילו? בנו את הנשמה שלו? הרי הנשמה היא חלק אלוה ממעל, איך שלא נסביר את הביטוי הזה, זה מין ניצוץ עליון. ובגלל שהוא אמר, אז אין לו חלק לעולם הבא. הוא לא הגיע לתודעה, הוא לא הבין, הוא מבולבל, אז מה אם הוא מבולבל? כן, זה כמו שלומר, יש אדם שחושב שהוא קוף. אז בגלל זה אנחנו נביא אותו לווטרינר. נכון? פעם מישהו אמר לי, אני ממש מרגיש חולה כמו כלב. אז אמרתי, אז לך לווטרינר. כן, הוא לא אוהב את זה. אבל לא משנה. ברור שאם אדם חושב שהוא לא אדם, עדיין זה לא נותן ממנו את היותו אדם. אנחנו מתייחס אליו כאדם, ואנחנו נטפל בו כאדם. אז כמו כן גם, אדם שיש לו נשמה, הנשמה מצד טבעה יש לה חלק לעולם הבא. זה מה שאמרת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ועכשיו הוא אמר, בגלל שהוא אמר, אז זהו, זה מבטל. מה היחס בין האמירה שלו, המחשבות שלו, לבין העצמיות שלו? ולכן שואלת הגמרא, וכל כך, למה? וכי יכול להיות שמחשבתו של האדם תפסול אותו מחיי הנצח? בנצרות יש דבר כזה, מי שלא מאמין בדוגמה, בדיוק לפי הניסוח ההוא, לפי הפסיקה ההוא, זהו, הלך עליו. זה אגב משעשע מאוד לראות באתרים הנוצריים, אל תיכנסו, אבל באתרים הנוצריים לראות איזה ויכוחים יש בין הכתות הנוצריות השונות, איזה דיוקי דיוקים מתוך הברית החדשה במה צריך להאמין. מי שמאמין ככה ומי שמאמין ככה, זה יהיה הולך לאבדון, זה לא הולך לאבדון, כאילו שאלוהים עוסק במגיה, שיש פורמולות מגיות שעל פיהן קובעים אם האדם שייך לאבדון או לנצח. הגמרא לא יכולה לקבל את זה. היא אומרת, וכל כך, למה? עכשיו השאלה ברורה, נכון?
טוב.
המשנה פותחת שלכל ישראל יש חלק העולם הבא. עצם הכרזה כזו משמעותה שלא לכל גוי יש חלק העולם הבא. מה המיוחד בבלעם שצריך לציין אותו? הרי יש עוד גויים רבים שאין להם חלק. אולי זה בא לומר שדווקא בלעם אין לו חלק. כלומר, ברגע שאפשר שגוי יהיה לו חלק לעולם הבא, אם כן זה אומר שלכולם יש שייכות בדרגה זאת או אחרת, במימושים ומדורגים כאלה ואחרים. מי שמתנהג כבלעם, וזה באמת יחידים, כלומר צריך להיות נביא של אומות העולם בעל עמדת השפעה כזאת כדי להיות מוכרת מחיי העולם הבא. לא הבנתי מה השאלה. הוא אומר, עצם הכרזה כזו משמעותה שלא לכל גוי יש חלק העולם הבא. זה נכון, יש אחד כזה והוא בלעם.
אני מבין את זה אחר, שאם דובר על ישראל אז כל הגויים לא,
כל הגויים לא?
עוד משהו בתוך הדבר.
ראה, אני לא מבין, אתה אומר שאם כתוב כל ישראל יש חלק העולם הבא, סימן של
שמישהו לא ישראל אין לו, קודם כל זה פשוט.
אני רוצה לגמור את המשפט שהתחלתי בו, אני חושב שלזה כיוונת. אתה אומר שאם כתוב כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, סימן שמי שלא מישראל אין לו חלק לעולם הבא. וזאת אני שואל, מניין לך? אני אומר ככה, כל התפוזים עולים שקל. זה אומר שאין דבר אחר בעולם שעולה שקל, זה מה שאתה אומר. נכון? זה הלוגיקה שלך. אם כל תפוז עולה שקל, סימן שמה שאיננו תפוז לא יכול לעלות שקל. זה מה שאתה אמרת. כל ישראל יש חלק לעולם הבא. סימן שמי שלא ישראל אין לו חלק לעולם הבא. זה בדיוק אותו דבר. נכון? טוב. בוקר טוב. ואגב, ואז באמת זה קשה לך, איך למה המשנה אמרה בלעם. אבל הדיון הזה כבר נעשה עם האדון היקר שיושב לידך לפני בערך רבע שעה. אני לא מבין את הדיון. בוקר טוב, כבוד הרב. היו מלאכים כמו אחז שהשפיעו בצורה בעייתית כמו ירובעם. מה ההבדל? לא, זה הגמרא דנה בזה. איך ישו לא מופיע ברשימה? האם הוא פחות רשע מאחאב, ממנשה? נראה לי שזה שישו לא מופיע ברשימה, זה בישו לא בתנך. כלומר, הגמרא פה מביאה דמויות תנכיות. המשנה, סליחה, מביאה דמויות תנכיות. וגם היא מביאה, אולי היא רומזת עליו על ידי גחזי. זה אולי הכוונה. כן, בבקשה.
יש לנו תואר על הראשונות. מצטער, כל מה שהוא עשה, בשנייה
מאבד
את הכל. למה זה מאוד...
מאבד את הזכויות. נכון, אותה שאלה, אתה צודק.
כן,
גם על התוהל הראשון, אפשר לשאול את אותו דבר.
כן.
האדם הזה עשה דברים טובים כל ימה, ועכשיו הוא מצטער שהוא עשה, אתה אומר, זהו, נמחק לו, מה פתאום? מה זה הדילית הזה? נכון? אותה שאלה. כלומר, אתה מכליל גם אותו בשאלה של הגמרא, וכל כך למה.
למה הגמרא לא אמרה את זה, וכל כך למה? אדם שעבד כל החיים, אז
אני לא בטוח שהיא לא אמרה את זה. אני לא בטוח שהיא לא אומרת את זה. יכול להיות שהשאלה וכל כך למה כוללת גם את השאלה לתועל הראשונות. כלומר, איך יכול להיות שאמירה מבטלת מן האדם את כל זכויותיו? נכון? כן, אני חושב שהשאלה וכל כך למה מתייחסת לכל המקרים מהסוג הזה, כולל מה שאתה הזכרת. בסדר? ולכן אנחנו נצטרך תשובה כוללת לכל הדברים האלה. כן, בבקשה. כן, מה אתה רוצה? בוקר טוב ובורא. יש להם. לא זכיתי לרדת לעומק דבריך. מה אתה אומר? תסביר לי. מה? לא, לא, אתה רוצה להסביר משהו, כנראה שזה יעשיר אותנו, ולא הבנתי מה אתה אומר. תראה, תראה, בעברית יש נושא, נשוא, מושא. כן? כלומר, יש הנושא, יש הנשוא, יש המושא. כלומר, יש משפט, אז תסביר לי, משפט בנוי, שאני אבין מה אתה אומר.
אפשר להגיד, להסביר את המשפט הזה.
איזה משפט?
כל ישראל יש לו
חלק. יש לה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כן.
להכניס את זה בתוך עוד משפט ש... כאילו, אחרי המשפט הזה שלהם יש...
מה זה להם?
נגיד, לאנשים אחרים,
כאילו... מה זה אנשים אחרים? גויים?
נגיד, לחלק של גויים. יש רשעים שלו, אבל כל ישראל יש להם חלק לעולם.
כלומר, אתה אומר שהמשפט, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, זה אומר שיש לגויים מסוימים חלק לעולם הבא. כלומר, אתה...
גם לפי מה שאתה אומר.
כן, זאת אומרת, אתה חולק על חיים, ואתה מסכים עם הגמרא. יפה, תודה. הגמרא שמחה שאתה הסכמת איתה. תודה. ובכן, אנחנו ממשיכים פה ב- וכל כך, למה? כן? כלומר, הגמרא תמהה. האם ייתכן, זו תגובה יהודית, לא תגובה נוצרית, האם ייתכן שמחשבתו של האדם היא מספיק חזקה כדי לבטל ממנו את הנצח? כן? זה פה, זה הנקודה הקשה פה. זה מובן? הקושי? תנה, ואז יש לנו תשובה. והתשובה צריכה פה בירור. הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים, שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. זה לא ברור מה זה אומר הסיפור הזה. איך להבין את זה? הוא כופר בתחיית המתים, לפיכך אין לו חלק בתחיית המתים, שזה מידה כנגד מידה. צריך להבין, אולי נקרא את זה לפי איך שהבין את זה רבי צדוק הכהן מלובלין, רק שנייה. אם אין לו חלק לעולם הבא, אז איפה הוא יהיה? לא יודע, הוא לא יהיה בעולם הבא. בוקר טוב לרב ולתלמידים. אני לא הבנתי שממסכת גיטין יש הוכחה של תחיית המתים מעולם הבא לבלעם. אולי הוא נמצא כאן ולא יזכה לשום דבר, לא עולם הבא ולא תחיית המתים. בכל זאת, מה הוא העלה באוב? את הגוף של בלעם? ודאי שלא, הגוף של בלעם מזמן הוא כבר לא קיים, אז הוא העלה משהו אחר מבלעם, את הצד הרוחני שלו. כן? אז זה כן ראייה. עכשיו, אני רוצה לקרוא את המשפט שכתוב כאן בגמרא לפי הקריאה של רבי צדוק הכהן מלובלין. רבי צדוק הכהן מלובלין קורא את זה כך: אין לו חלק בתחיית המתים, לפיכך כפר בתחיית המתים. הפוך. כלומר, למה הוא כופר בתחיית המתים? כי אין לו חלק. כלומר, כי זה לא נוגע לו, זה לא שייך לו. כי זה משהו שבאופן עצמותי מנוגד לאישיות שלו. כלומר, יוצא לפי זה שהאומר את תחיית המתים, זה לא מי שאומר או חושב, אלא מי שזה סיסמת החיים שלו, שאין תחיית המתים. מי שזו סיסמת החיים שלו, שאין תחיית המתים, הכוונה שהוא פסימי במהות. יפה. כלומר, אם הוא פסימי במהות, אז באופן עצמותי הוא לא שייך לתחיית המתים. אם אתה תביא אותו לתחיית המתים, הרגת אותו. תאר לעצמך, למשל, שתיקח את אלבר קאמי, ותכניס אותו לחיי העולם הבא, לגן עדן.
את מי?
אלבר קאמי. אלבר קאמי, בעברית קאמי, היה סופר אקזיסטנציאליסטי של הפילוסופיה של האבסורד. הוא כתב ספרים שביניהם המובן זה שאין משמעות לשום דבר, אין תקווה, אין כלום. בסדר? עכשיו, האיש הזה באמת חי את זה עמוקות. עכשיו, תאר לעצמך שאחרי מותו אומרים לו, שלום לך, מר קאמי, אתה נכנס לגן עדן. מה עשית לו? הרגת אותו.
אם הוא חכם, הוא מת.
לא, אתה הרגת אותו.
הוא מת כבר.
הוא מת כבר, לא. זה הדבר הכי אכזרי שאפשר לעשות לו. כלומר, זה פסילה של כל מה שהוא מייצג. זה להכניס אותו לחיי העולם הבא. לכן, החסד שעושה עמו הקדוש ברוך הוא, זה שהעולם בנוי לפי מידתו. העולם שלו כפי שהוא רצה שיהיה. זה נקרא מה שהוא רוצה. מידה כנגד מידה. מה פירוש המילה מידה? מישהו יודע מה פירוש המילה מידה בעברית?
כמות.
לא, מידה זה לא כמות. מידה זה הכלי שמודד. נכון?
מיצוי של החיים.
מה פירוש המילה מידה בעברית?
מידה זה לא משקל.
מידה זה לא תכונה. אני אמרתי, מידה זה הכלי שמודד. אתם לא מקשיבים. הכלי שבו מודדים נקרא מידה אצל חז"ל, נכון? כלומר, לתיקון המידות, הכוונה שצריך לבדוק שמה שאתה מודד בו יהיה נכון. זאת אומרת, יש כלי, אתה אומר, זה 300 מיליליטר, כן? זה נקרא מידה. הכלי עצמו נקרא מידה. עכשיו, אדם, לפי זה הוא מידה. כלומר, מהו האדם? האדם הוא כלי. הכלי, איך ייראה התוכן שנכנס לתוכו? איך נראה התוכן? לפי הצורה של הכלי. אם הכלי הוא כזה, אם כלי הוא כזה, אז התוכן שיהיה, יהיה גם כן כזה. אם הכלי הוא כזה, אז התוכן יהיה גם כן כזה. נכון? כלומר, האדם הוא מידה, ולפי מה שהוא מכניס, כך זה מה שיהיה. יוצא לפי זה שהאדם הוא כלי מידה. או לפי הלשון במשנה במסכת סוטה, במידה שאדם מודד, כך מודדים לו. יוצא לפי זה שאם האדם פתוח אל הנצח, הנצח נכנס בו. אם האדם סתום לנצח, הנצח לא יכול להיכנס. זה מובן. יוצא לפי זה שאם האדם אומר שהוא אין לו תחיית המתים, הוא לא רוצה תחיית המתים, אבל זה באמת הוא חי ככה. העולם הפנימי שלו הוא עולם ללא תקווה. אז אין לו תקווה, מובן? לא יכול להיכנס, זה יהיה פריצה, זה יהיה אונס להכניס לו את העולם הבא בכל זאת, מובן? זה מה שהוא אומר כאן, בסקטון מידותיו שכתוב הוא מידה כנגד מידה. בסדר? במידה שאדם מודד, כך מודדים לו. מסופר, ככה סיפרו לי, שפעם היו שני אנשים בשכונת הבוחרים שהתווכחו ביניהם האם יש תחיית המתים או לא. אחד אמר שיש, והשני אמר שזה אגדות. עבר לידם הרב ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים. הוא שומע, הוא אומר, אתה לא מאמין בתחיית המתים, אז אתה לא תהיה שם. הבן אדם נפגע מאוד, ואמר, מה? כבוד הרב מקלל אותי? כן? זאת אומרת, שמה שהוא אמר שאין תחיית המתים, זה לא מבטא באופן אמיתי מה שיש בתוכו. ודאי. כלומר, האמירה המפורשת, או מה שאדם סובר שהוא שיה, שזוהי דעתו, זה לא תמיד דעתו באמת. כן? בבקשה, מה רצית?
יש אנשים היום שלא מכירים את האידיאולוגיה של תחיית המתים, שאומרים שרואים עכשיו שבונים על חורבות, וזה של ירושלים, שבנינו חזרה את ירושלים, וזה זה כבר, תחיית המתים זה כבר...
זה שירושלים נבנית, זו תחיית המתים הלאומית. תחיית המתים זה הכל, זה כולל הכל. הכל צריך, כלומר, אסור לחשוב, אסור לקבל שהמוות יהיה הכוח החזק בעולם. כן?
אפשר להגיד לפי, שאתה מתאר את הנושא הזה של מידע, של כלי, שכל בן אדם יצר לעצמו את העולם הבא?
יפה. לפי זה כל אדם מייצר לעצמו את העולם הבא לפי המידות שלו. כן, בבקשה.
שאלה ראשונה, משוגע שמסתובב בעולם הזה, שהגיע לעולם הבא, המשיך להיות משוגע כמו שהיה?
אתה שואל ככה, משוגע שמסתובב בעולם הזה, כשהוא מגיע לעולם הבא, האם הוא ממשיך להיות משוגע? התשובה היא שכן. כלומר, השיגעון זה סוג של עמדה.
אז מה ההבדל בין העולם הזה לעולם הבא?
אצלו אין הבדל. לכן הוא נקרא בספר תהילים בשם מעניין. נקרא הלץ. מה זה הלץ? הלץ זה מי שאומר שאין שום משמעות לשום דבר, אין דבר חשוב בעולם. ולכן גם אין לו עתיד, כי אין לו הווה. אז מה, מי מטפל בו? איפה סוד הלץ? זה סוד של הקדוש ברוך הוא, הסוד של הלץ. כן, מה השאלה השנייה? אמרת שזו שאלה ראשונה, סימן שיש לך שאלה שנייה לפחות.
מי שמאמין בתחיית המתים, לא מאמין בתחיית המתים, מה זה תחיית המתים?
אתה שואל שאלה נפלאה. איך אפשר לתבוע אמונה בדבר שאין לי מושג מהו? זה כמו שאני אגיד, תאמין ש-X בריבוע שווה Y בשלישית. אולי, אבל תגיד לי, מה זה X ומה זה Y? אז אני אוכל להגיד לך, אם אני מאמין ש-X בריבוע שווה Y בשלישית, כל זמן שאני לא יודע, אתה לא יכול לתבוע ממני אמונה כזאת. למה? על פי זה אתה קובע את הגורל שלי. נכון? שאלה זו תישאל על ידי הגמרא בדף הבא. כן, בבקשה. נכון, זה בדיוק זה.
זה לא עונש.
זה לא עונש לפי זה. לפי זה אתם מגלים פה דבר מאוד מאוד חשוב. אין ביהדות מושג של שכר ועונש. זה בעצם מה שהגמרא אומרת כאן. הגמרא, הגמרא אומרת בעצם שהמושג המקובל שכר ועונש הוא בלוף. אין דבר כזה. יש מידה כנגד מידה, וזה משהו אחר לגמרי. כלומר, אדם שנכנס למים הוא רטוב. אדם שנכנס לאש נשרף. זה מידה כנגד מידה, זה לא עונש. זה בעצם המעשה עצמו. זה, להיכנס למים זה מעשה שמרטיב. להיכנס לאש זה מעשה ששורף. זה לא שאדם יוכל להגיד, טוב, אני מבקש מבית המשפט הנכבד להתחשב בי, אני אכנס למים אבל אני מבקש לא להיות רטוב. לא, המעשה הוא הרטבה. מהו? זה בהגדרה. כן, בבקשה. יש במיתולוגיה תיאור כזה של מה זה המשפט? זה מוזניים. כן? בא בן אדם, אומרים לו, טוב, תשמע, פה על הכף הזאת זה הזכויות שלך, פה זה החובות שלך, בוא נראה איך זה מסתדר, לפי זה אתה מקבל. לפי היהדות זה לא נכון. לפי היהדות המוזניים זה האדם עצמו. וכל מעשיך בספר נכתבים. באיזה ספר? שלך. ספר שלך, אתה הספר. כן, בבקשה, מה רצית להגיד? סליחה.
יש שונים, אין משהו קצת משקל יותר מדי גדול על האדם שאומרים מידה כדי נגד מידה. כלומר, האם חס וחלילה אם הרבה אנשים פה יגידו ישללו את קיומו של הקדוש ברוך הוא, זה אומר שהוא לא קיים. זה אומר שאם אנחנו אומרים ככה, אז אנחנו קובעים. אין איזה משהו שהוא קצת יותר גדול מאיתנו שאומר, אתה יום בסדר, תגיד מה שאתה רוצה, בעולם הבא...
אתה אומר יש מציאות אובייקטיבית, אתה אומר.
מה זה?
אתה אומר יש מציאות אובייקטיבית. למה לקחת את הסובייקטיבית?
זה לא קדוש ברוך הוא, שלא אנחנו יוצרים אותו חס וחלילה.
כן, כלומר אתה שואל פה שאלה יפה. האם, אני חוזר על שאלתך, כי היא שאלה מעניינת. זאת אומרת, בעצם אנחנו נותנים פה משקל עצום לאדם. כן, הוא קובע איך עולמו של הקדוש ברוך הוא. נגיד, אם אנשים יגידו שאין אלוהים, אז אין אלוהים. כן? יש, אמנם יש בישעיהו, אתם עדיי נאום השם ואני אל. אומרים חזל, אם אתם עדיי אני אל, ואם לא ואני אל. כן? זה בכל זאת ביטוי קשה. או אין מלך בלא עם. כן? כלומר, אם אין עם, אז על מי, הקדוש ברוך הוא מולך? אבל בכל זאת, אתה שואל, יש פה שאלה. של המציאות האובייקטיבית. המציאות האובייקטיבית לא תלויה במה שהאדם חושב. כן? ככה אתה אומר. ואז אני רוצה להגדיל את השאלה על המגדף. מי שמגדף כלפי שמיה, התורה אומרת הוא חייב מיתה. לכאורה, מה הוא כבר עשה? הוא רק אמר, כן? הוא כילל. אבל סך הכל, במציאות הוא לא שינה כלום. איך אפשר בכלל להתייחס אל המגדף כאילו שהוא הרג מישהו, וכי הוא הרג את אלוהים? איך אפשר דברים כאלה, נכון? התשובה היא שכן. זאת אומרת, האדם יוצר את מציאות העולם אחרי שהקדוש ברוך הוא יפקיד את האדם על העולם. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא יפקיד את האדם על העולם, הוא יפקיד אותו לא רק על העולם הטכני, הוא יפקיד אותו גם על העולם הרוחני. ולכן, כפי המידה שהאדם פתוח אל העולם הרוחני, כך העולם הרוחני פועל. כך שאם כל העולם כולו יסבור שאין אלוהים, אז אפשר לומר שאין אלוהים אלינו. כלומר, זה שבמרומי המציאות העליונה, ריבונו של עולם, מתענג לו לבדו, זה לא זה כבר, בעצם הוא נהרג כביכול מן העולם. ולכן במובן הזה זה בהחלט צודק. אנחנו נותנים משקל עצום לפי זה לאדם. היה גוי אחד שהייתה לו אינטואיציה כזאת, קראו לו פרוטגורס. פרוטגורס היה סופיסט והוא סבר שהאדם הוא מידת הכל. אז צחק עליו סוקרטס, ביטל דבריו לחלוטין. כי כמו שאתה אומר, יש גם מציאות אובייקטיבית. אבל כנראה שפרוטגורס היה אדם לא כל כך טיפש, כי הוא הבין משהו עמוק יותר. הוא הבין משהו בהנהגה של הקדוש ברוך הוא את עולמו. כמו שכתוב, השם ציל לך על יד ימיניך. אומרים חז"ל, מה זה השם ציל לך? כשם שהצל מתנהג לפי ההתנהגות שלך, ככה הקדוש ברוך הוא מתנהג לפי ההתנהגות שלך. זה ספר נפש החיים, כל כולו בנוי על הרעיון הזה. נכון. אולי, לעניין של זווית גם, אולי לכל ישראל יש להם כרטיס אוטומטי לעולם הבא, והגויים צריכים לקנות אחד. זה נכון. בוקר טוב לרב. מה אנחנו לומדים מזה שעולם הבא ותחיית המתים לא מוזכרים בתנך בפירוש, ולעומת זאת דווקא הם מעיקרי האמונה להרמב״ם? אני אסביר את זה כך. אני חוזר על השאלה. בתנך לא מוזכר עולם הבא, לא מוזכרת תחיית המתים. בחז"ל זה מוזכר, ולא עוד, אלא שזה אחד מעיקרי האמונה. זאת למה? נכון? תשובה. זה לא מוזכר בתנך, כי זה לא חשוב. כלומר, לעומת ההערה העצומה שיש בעולם מהשראת השכינה, עניינים פרטיים כמו עולם הבא ותחיית המתים נחשבים לדברים של מה בכך. רק כאשר העולם הזה הפסיק להיות מעניין, אז העניין של העולם הבא הפך להיות מרכזי. כשהעולם הזה הפך להיות גהינם. וזה מימי הפסקת הנבואה ואילך. דבר נוסף, זה המהר"ל מסביר, עולם הבא, אף אחד לא יודע באמת לדבר על זה. והנביאים הם נביאי האמת. הם לא יגידו דברים שאי אפשר לדבר עליהם. מעניין. מה שאין כן החכמים, שמותר להם לעשות ספיקולציות, ועל אקסטרפולציה, עלינו הקשה, לדבר גם על מה שאי אפשר לדבר. עכשיו, אני יכול לדבר על מספרים שליליים, למרות שאין במציאות מספרים שליליים. מישהו ראה פעם את מינוס ארבע? מינוס ארבע ראית פעם? לא ראית. כן? מה?
בדף החשבון.
בדף החשבון. אבל מינוס ארבע זה קיים. זה קיים, רק שאי אפשר לראות אותו. כן? זאת אומרת, כמו שאתה אומר, בדף החשבון, עושים חשבון תיאורטי, באמת זה מחייב אותך לשלם. זאת אומרת ומינוס ארבע זה פחות ממינוס חמש. כן? זאת אומרת, ובערך מוחלט לא. זאת אומרת, יש פה מה לדבר. זאת אומרת שחכמים ידברו על דברים שמעבר להשגה, בעוד שהנביאים מדברים על מה שאפשר לחוות. כמו שאומרת הגמרא, כל הנביאים ניבאו לימות המשיח, אבל עולם הבא אין לו רעתה. כן?
אם החוויה הנביאית כל כך כיפית, למה עם ישראל אחרי הדבר הראשונה
והשנייה הוא עדיין מספיק לדבר איתנו והיא לא רק בשביל? אני חוזר על שאלתך. אם החוויה הנביאית כל כך כיפית, למה בני ישראל ביקשו להפסיק את הדיבור אחרי הדיבר הראשון? עכשיו, אתה מניח הנחת יסוד, כאילו שאני אמרתי שהחוויה הנביאית היא כיפית.
מה
הכך
שקורה? מתי מדברים על העולם ובחד הדבר? שם
צאים
בעולם
שהוא גיהנות,
שיש התגלות
זה הרי כיפה. לא, לא הבנת מה שאני אמרתי. אני אמרתי שכאשר השכינה שורה, העולם הוא כיף. לא אמרתי שעצם חוויית הנבואה היא כיפית. בבקשה.
מי שבאובר לא רואה את
האובר? מי ש?
באובר.
מי שבאובר, הוא רואה בעיני שכלו את האובר. לא בעיני חווייתו.
השאלה השנייה, כן. לגבי השוטה. הוא בא לעולם הזה לפי מסוימות לגלגול, לטיפול.
נו.
למה שלא יהיה לו עולם הבא שיהיה אדם נורמלי?
לא, אז אתה אומר שאם הוא בא לתיקון, סימן שהוא לא לגמרי שוטה. אז מצד זה יש לו עולם הבא. שלום, כבוד הרב ובוקר טוב. מדוע חז"ל מנסחים המשפט בצורה כזאת? למה לא לכתוב? לכל ישראל יש חלק לעולם הבא. מה זאת אומרת כל ישראל יש להם? לא נראה עברית נכונה. אלא אם יש סוד במונח כל ישראל. כן, כל ישראל, הסברנו בשיעורים הקודמים שהכוונה לכלל ישראל, לאומה הישראלית. כן? לכן זה לא לכל, כמעט יותר כדי לכל ישראל, הכוונה לכל אחד ואחד מישראל. אבל זה לא מצד כל אחד ואחד מישראל. זה לא משהו אינדיבידואלי. אלא זה בגלל שלאומה הישראלית, ככלל, יש חלק לעולם הבא, שגם לכל אחד ואחד יש חלק. ברור? לכן אתה צודק, כי אפשר לנסח את זה בלכול. כן, אבל אני לא מבין למה אתם חוזרים על דברים ששייכים למשנה שעברנו עליה מזמן. אז עד כאן, אם כן, אנחנו מדברים על מידה כנגד מידה. תסתכלו לרגע אחד מי שיש לו בגיליון השס. גיליון, לך אין, אבל הנה, יש כאלה שיש להם. גיליון השס של רבי עקיבא איגר, איפה שכתוב גם, מידה כנגד מידה, עיין סוטה, דף ח' עמוד ב'. מה כתוב בסוטה ח' עמוד ב'?
תנו לה את
השעורים, מה המעשה? יפה. ושם כתוב הביטוי, במידה שאדם מודד, כך מודדים לו. יפה, היא עשתה מעשה בהמה, אוכלת, אז מנחתה, מנחת בהמה וכו'. זאת אומרת, שהביטוי מידה כנגד מידה הוא ביטוי מקוצר. הוא ביטוי מקוצר מהמשפט שבמסכת סוטה, במידה שאדם מודד, כך מודדים לו. כן? זה בעצם מסביר את מה שאמרתי לכם לפני כן, שמידה זה הכלי, הכלי, לא הכמות.
זאת אומרת שאדם נרגן בעולם הזה, הולך לסבול בעולם הבא קרוב.
אדם נרגן בעולם הזה, הולך לסבול קרוב. תלוי, למה הוא נרגן? האם זה נרגן באמת או כאילו וכדומה? מספרים, ככה, ראיתי פעם אחד מספרי המוסר, אחד שעשה סקנדל שלא העלו אותו שלישי. אבל חוץ מזה הוא היה בסדר, כל החיים שלו. הגיע לחיי העולם הבא, אמרו לו, תשמע, אתה מגיע לך גן עדן, אין שום בעיה. רק מה, צריך איזה קבלת פנים. אוספים את כל הצדיקים שבגן עדן למיליוניהם, והם באים ואומרים, קבלו את פניו של אותו אחד שהקפיד שלא העלו אותו שלישי. כן? טוב. אז זה קצת לא... טוב, ובכן, איפה היינו? וכל כך למה, אז אם כן אנחנו ממשיכים. כן, בבקשה, מה רצה?
שאלה קטנה, מידה כנגד מידה, חוץ מזה שזה נותן כובד רציני מאוד לאדם, יש בזה משהו נקמני וקצת קנטרני.
זה כנראה, זה נקמני, זה להפך.
אתה מתנקם, אתה עושה ככה, אז תקבל מה ש...
לא, 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 לא. מה שאתה אומר זה כאילו ככה. אתה אומר שהאדם מגיע למעלה, ואז הוא מתקבל על ידי ועדה של מלאכים עם משקפיים. והם אומרים לו, אתה רואה, יש פה שני ספרים ענקיים. הספר הזה זה הרשימה של כל מה שעשית בחיים, והספר הזה זה של מה שמגיע לך על זה. אז אומרים ככה, טוב, התפללת שחרית בכוונה, מה זה? 7 דקות במחלקה 5 בגן עדן. פה, שכר שכיר, לא שילמת בזמן, אה? שעתיים תנור 4. זה... נכון? עכשיו, זה בערך מה שאתה מבין, נכון? עכשיו, יש פה בעיה. אם זה נכון הציור הזה, יכול האדם לומר, אני מציע למלאכים היקרים לקחת את הספר השני ולשרוף אותו. טוב, מה אכפת לכם? עשיתי את נכון. זה מה שעשיתי. עכשיו, בסדר, אנחנו פה. אף אחד, אני לא אספר למטה מה קורה פה. אל תתחשבו. נכון? ככה אפשר להגיד. מה זה הנקמנות הזאת? הבנתי, הבנתי. אז אני רק מחזק את השאלה שלך. מה? בסדר, אבל תשמע, אפשר את המחירון הזה לבטל. סך הכל מה? אי אפשר ככה שהפקיד בבסך נסע יוותר לך על משהו? אפשר גם פה. למטה אנחנו לא נספר. כן? אף אחד לא ידע. אני אבקש מהמלאכים העיקרים להכניס לי לגן עדן וזהו, יאללה, תחליקו. נכון? התשובה היא כזאת, שבאמת אין שני ספרים. יש רק ספר אחד. כלומר, זה מה שאני חוזר שוב למשל של המים והאש. כשנכנסת למים, לא מתנקמים בכלל זה שנכנסת למים. להיכנס למים זו הרטבה. הרי אמרו בגמרא, כל האומר, הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב. שואל רבי חיים מוולוז'ין, הרי אצל בשר ודם, ותרנות זה מידה טובה. אז למה שלא יהיה פה ותרנות גם כן? אלא הוא אומר, כיוון שהמעשה עצמו, הוא כולל בתוכו את התוצאה שלו, הוא מעשה רציני. אם אתה אומר שהמעשה לא מוביל לכלום, אז זה אומר שהחיים שלנו זה בלוף אחד גדול. זה בכאילו. כן? אדרבה, זה רציני. לכן אני משלם על זה. זה טוב מאוד שאני משלם על זה. סימן שמה שאני עושה חשוב. מה?
לא מעשה, זה שאתה לא מאמין, נגיד, בתחילת המילים, זה לא מעשה.
זה... אז זה מה שאני הסברתי, מה זה לא מאמין? שהוא הפך את אי האמונה שלו בתחילת המתים לסיסמת חיים. זאת אומרת שמערך החיים שלו מכוון באופן פסימי.
כל אדם שהוא אופטימי, זה אומר שהוא מאמין בתחיית המתים. אפילו שבסקר על אמונות הוא יאמר שהוא לא מאמין בתחיית המתים. מובן? זה הכוונה. אבל אם הוא פסימי באמת, אז למה שיהיה לו תחיית המתים? עד רבה, זה מזעזע, זה לא טוב שיהיה לו תחיית המתים. בסדר? שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. עכשיו, מאיפה יודעים את זה? שמידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. כל זאת ועוד, בפעם הבאה, שלום.